בקיטו מהר"ן, חלק א', תורה קוף צדיק ד'.
קוף מה?
צדיק ד'.
צדיק
ד'. מי שרוצה כבוד?
כן. אומר רבנו הקדוש, מי שרוצה כבוד, הוא שותה. כי למשל, שר גדול שלח פקיד לעיר אחת מהעיירות שלו למקום רחוק. והפקיד הנ"ל לקח לעצמו שם כל הכבוד. כי הערלים, הגויים, לא ידעו שהוא עבד השר, וסברו שהוא בעצמו השר. וכשהיו צריכים אליו, היו נופלים בפני רגליו, נותנים לו כל הכבוד. והיו קוראים אותו עם כל הכינויים של כבוד השייכים לשר. פעם אחת בא השר בעצמו לשם. בא הפקיד לפניו ושאל לו על עסקי המדינה, מדוע אלו הגויים ערלים אינם עובדים עבודתם. וקרא לשוטר אחד ושאל אותו השר על עסק העיר. והערל השוטר לא הכיר את השר, רק את הפקיד. ותכף נפל לפני רגלי הפקיד וחלק לו כל הכבוד השייך לשר. והשיב לו על עסק שאלתו, אזי נתהפכו פני הפקיד כשולי קדרה. ונתבייש מאוד, כי אין ביזיון גדול מזה שבעיני השר נותנים לו כבוד הזה. כמו כן, עיקר הכבוד הוא רק מהדיבור. כאיבר מהאדם, כגון יד, אינו יכולה לחלוק לו כבוד, כי גם אינו ניכר ביד עצמה תבנית האדם. וכן אפילו פני האדם אינו מיוחד לאדם בעצמו, כי נמצא גם חיה שיש לה פני אדם, כגון קוף, ואין זה גדר האדם, ועל כן אינו מקבל כבוד, כי מהדיבור, שבזה מובדל האדם מחי. ועל כן, מאחר שעיקר הכבוד הוא הדיבור, והדיבור הוא היכל המלך, כהיכל גימטריה עדני, בחינת הדיבור, כמו שכתוב, אדוני שפתי תפתח. אם כן, רוצה לדבר כבוד, לקבל כבוד בהיכל המלך, ואין ביזיון גדול מזה כידוע בחוש, שבוודאי יתבייש העבד מאוד, כשיחלקו לו כבוד גדול לפני המלך, כנזכר לעיל במשל הנ"ל. חמוד ברכות.
תעביר להם שתיים. לשניהם.
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדרור.
אמן.
ברוך אתה
התורה הזאת קצרה והיא עמוקה מאוד מאוד. מה שלא נראה לפי פשוטו, אבל זה עמוק מאוד. אנחנו נלמד היום מה זה כבוד. ונראה שבעצם אנחנו לא מכירים את הכבוד כמו שאנחנו חושבים שמכירים את הכבוד. ואם היינו יודעים מה זה כבוד, באמת היה לנו בושה גדולה מאוד לקבל כבוד. ומה שאדם לא מתבייש לקבל כבוד, מפני שהוא שותה ולא יודע מה זה כבוד. אז בואו נדבר על הנושא הזה. אומר רבנו, מי שרוצה כבוד הוא שותה. אז אנחנו נמצאים בבית משוגעים גדול. כך רבנו אומר, מי שרוצה כבוד הוא שותה. אז נמצאים בעולם שכולם רוצים כבוד, ואי אפשר בלי כבוד. ויש אומרים, שמע, אני לא רוצה כבוד, אבל תכבד אותי, כן, אתה מבין. אני לא אומר לך, אבל תבין שאני רוצה כבוד.
אבל כבוד זה חלק מהאגו.
זה האגו בעצם, אבל תכף נראה שזה גם בלתי אפשרי לחיות בלי כבוד.
יש כמות מינימלי שרבנו אומר בתורה אחרת שאי אפשר לחיות בלעדיו, שהאדם יכול למות בי אם אין אותו.
כן. עכשיו בוא נבין קודם כל ככה, מה השורש של כבוד? איפה, למה בן אדם צריך כבוד?
כבוד זה גם לא הכרה.
הכרה. שמכירים בי, מכירים במעלתי. אדם שאין לו שום יחס אליו, שהוא לא חושב שהוא שווה משהו, האדם הזה מת שהולך על הרגליים. אם אין לאדם ערך אצלו שהוא חשוב למשהו, אז הוא מת.
שחשוב למשהו ולמישהו.
ממילא. דהיינו, אם אני לא חכם ולא מבין ולא יודע ולא כלום, ואני הכי גרוע שבעולם, אז אני אוויר. אין אדם שיכול לחיות כאוויר. אין דבר כזה. אין דבר כזה. וגם אחד אומר, מי אני, מה אני? אולי זה הכבוד שלו להגיד מי אני ומה אני. זה חלק מהגילוני כבוד, להגיד מי אני, מה אני, שהרי אני לא דורש כבוד, אם אתה מכבד אותי, אז זה הכבוד שלי. אדם חייב שתהיה לו ישות עצמית, תכף נראה מה זה. חייב שתהיה ישות עצמית. אבל אני צריך להבין איפה זה הדבר הזה שנקרא ישות עצמית, איפה זה עומד. וגם אני צריך להבין למה הכבוד הוא כל כך חמור, עד שאומר הקדוש ברוך הוא, חזל אומרים, אומר הקדוש ברוך הוא על בעל הגאווה, אין אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחת. אני לא יכול עם אדם גאוותן. יותר גרוע ממחלל שבת, חס ושלום, חוטא בעריות. מה הוא כל כך הגרוע הזה, הדבר הזה של הכבוד, עד שאומר הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא, אנחנו לא יכולים להיות במקום אחד.
מי זה אני והכבוד?
אדם, הקדוש ברוך הוא והגאוותן. אומר, אנחנו לא יכולים להיות עם חיצה אחת, זה או אני או הוא. למה זה?
אתה לא יכול לשים את הקדוש ברוך הוא עם הכבוד של הבן
אדם. דהיינו, על אדם שהוא גאוותן לא יכולה לשחות שכינה. אני לא יכול להסתדר איתו, על חוטא כן, ועל גאוותן לא, מה קרה? איפה, מה? מה החטא של הגאווה הוא כל כך חמור, עד שבלתי אפשרי שיהיה גם השם וגם הגאוותן באותו מקום. איפה זה עומד?
ודווקא הרב שדווקא בגאוותן, רבינו אומר שזה בא מנקודת מי, שהוא טיפש, משטות, לא מבין מחוכמה. אז דווקא שם, כן, הקדוש ברוך הוא לא יכול לגור איתו, ואדם הוא, כאילו כל הגאווה שלו בכלל, מאיפה הוא, אם הוא יבדוק באמת, אין לו שום על מה להתגאות. אז הגאווה שלו בא מאיפה? מטיפשות, משטות, לא מזה. אז דווקא אם זה הקדוש ברוך הוא, יכול להיות אדם חכם שיכול לעשות עוונות וחטאים, איתו הקדוש ברוך הוא לדור. אבל אדם יכול להיות שהוא טיפש, הוא גאוותן בגלל שהוא טיפש.
אז אם אני מבין אותך טוב, אתה רוצה להגיד לכאורה, אם הוא טיפש, תרחם עליו, בסכם הוא טיפש. עכשיו בוא נצא לרחוב. האם האנשים שאנחנו מכירים הם, שהם רוצים כבוד, הם טיפשים? יכול להיות ראש ממשלה. הוא יכול להיות מדען, והוא יכול להיות רב גדול. הם טיפשים? הם יכולים להיות גאונים. אז במה, אז איפה נקודת הטיפשות? צריך להבין. איפה, אתה יכול להגיד, זה מעשה לא טוב, דבר מגונה.
הטיפשות מגיעה מזה שכאילו שזה בא מהם. הכוח הוא מעצמם ולא מעצמתו.
נכון, אבל טיפה קצת נרחיב ונבין ממה אנחנו מקבלים כבוד. ונבין למה זה נקרא שטות. אז קודם כל בוא נשתמש במשל שרבנו מביא כדי להבין את זה בעומק. אומר רבנו, משל כפי שהיה נהוג בימים ההם, שלא היה טלפונים ולא מיילים ולא טלוויזיה מעגל סגור, ומי שאנחנו בארץ ישראל זה מקום קטן, אבל תדבר כזה מחבר רוסיה, אתה מגיע ממקום למקום, והשר, היה השר הממונה, שר הפלך, תנוע החיי, הוא מינה איזה פקיד, איש ממונה, תגיד כמו ראש מועצה, ראש עירייה לאיזה כפר. היום מאוד קשה לדמות את זה, כי אני זוכר בתור ילד שאצלנו ראש ממשלה היה דבר, אתם זוכרים לפני 45 שנה, ראש ממשלה? מה שזה, ראש ממשלה, שר ביטחון, איזה גנרל, היום הכל נהיה קטן, כי יודעים הכל על כולם, זה הכל נהיה קטן ושחוק. אבל אז באותה תקופה...
גם אין כבוד להיות שם.
ואז באותה תקופה, אם אחד הוא ממונה מטעם, הוא נהיה ראש עיר, ראש כפר, הוא אדון הכל שם בעיר. כיוון שבאמת החיי האדם שם היו מאוד, פעם החיי האדם היו מאוד זולים, היחס היה מאוד מאוד זול, הערך לאנשים הפשוטים היה מאוד מאוד זול, ולכן העם היו מרגישים מאוד מאוד קטנים ביחס לאותו פקיד ממונה. וכיוון שהוא היה הפקיד הממונה, כולם כיבדו אותו מאוד מאוד. ותראה שרבן אומר, עד כדי התבטלות כל כך שיורדים לפני הרגליו, כי אז באמת זה היה כמו שהסיפורים על הפריצים, זה כאילו מוות וחיים ביד הפקיד. אומר רבנו, והנה ביום אחד הגיע השר הממונה באמת, והוא רואה כמה עובדים שלא עובדים. אז הוא קורא לאחראי, זה רבנו קורא לו השוטר, הוא קורא לאחראי ואומר לו, תשאל אותו, למה החבר'ה פה לא עובדים? למה מתבטלים? הוא עומד, השר, השר הגדול, הפקיד הממונה, והם עומדים ביחד, והוא שואל את, את השוטר, תגיד לי למה. השוטר מגיע, הוא רק שני אנשים. אחד שהוא לא מכיר ואת אחד שהוא מכיר. מיד שהוא רואה את אותו אחד שהוא מכיר בתור הממונה, הוא נופל לפני רגליו ומנשק לו את הרגליים ומדבר את זה עם כל גילוני הכבוד. כאן אומר רבנו דבר מעניין מאוד. אומר רבנו, אזי נתהפכו פני הפקיד כשולי קדרה ונתבייש מאוד, כי אין ביזיון גדול מזה שבעיני השר נותנים לו כבוד הזה. צריך להבין מה שרבנו אומר כאן. רבנו אומר, ביד שמכבדים אותו, את השר הפקיד, ליד השר הגדול, הוא מתבייש מאוד, כי רבנו אומר, אין בושה יותר גדולה מזה. וצריך להבין מה רבנו מתכוון. למה, למה זה בושה גדולה? אדרבה, תשמע, גם הם מכבדים אותי.
לא, ההפך. זה מובן מאליו.
למה זה בושה?
לא זה בושה בגלל ש...
למה לפקיד זה בושה שמכבדים אותו ליד השר?
כי הכבוד לא שלו.
זה מזכיר את הסיפור מעשה מלך ענב. טוב.
זה לא הכבוד שלו.
טוב.
הוא פה התחזה.
כן.
גם כשהוא בא ואמרו לו, הוא לא ניסה ואמר, אמר תעצרו, אני הפקיד. הוא נתן להם לחשוב עדיין שהוא השר.
אז איפה נהיה לו הבושה? אדירה, ותראה כמה מכבדים אותי. איפה נהיה הבושה?
הכיבוד הוא לא בשלו, הוא בכבוד של השר.
היום, אני רוצה להבין.
הרי אני עכשיו לקחת...
רובן זה, רובן הוא הפקיד.
הלך בשליחות השר.
עכשיו, שמעון הוא השר. מכבדים את רובן הפקיד ליד השר. למה יש לו ביזיון מזה שמכבדים אותו? אדירה, אבל מכבדים אותי. מאוד מכבדים אותי.
אבל הציבור לא יודע... שרובן הוא לא השר.
בסדר, אבל עכשיו, נו, אז מה בכך?
כי מתגלה אמת.
מתגלה אמת.
הוא מתכבד בכבוד שלו שייך.
שייך לו, בדיוק.
הכבוד לא שלו.
הכבוד לא שלו וגם השם לא שלו.
אתם אומרים טוב, אתם אומרים טוב, אני רוצה לחדד את זה קצת. רובן אומר, קח לך יסוד לחיים. טבע הקטנות להתבטל לפני הגדלות.
חזק.
הבן אומר אפילו במשל שאם תיקח נר ליד אבוקה ליד לפיד אתה תראה שהשלהבת של הנר נוטה לכיוון האבוקה. אם יש לנו חברה ורואים אחד מוצלח מאוד מאוד בחברה,
הוא לא רוצה לדבק אליו,
אז אפילו אלה בעלי היכולת, הם מרגישים קטנים ביחס אליו. הכלל הגדול בביזנס בין אנשים, שאתה צריך להיות עם הראש מעל המים, כי ברגע שהלקוח רואה שאתה לא כל כך חזק, הוא לא משתכנע לקנות ממך. אם אתה בטוח ואתה מראה לו ביטחון חזק, שאתה בוודאי זה המוצר הזה, אין כמותו, ושאתה מומחה הכי גדול לייצר את המוצר הזה, אז הוא יורד בכמה מדרגות למטה, הוא מתחיל לחשוב כמוך.
כמוך?
כן, כאילו, שמה שאתה אומר זה כנראה... כן,
אומר.
זה כנראה שמה שאתה אומר זה נכון.
נכון.
אף על פי שאם הוא היה עומד לבד, הוא היה חושב אחרת.
והכי קטע שהוא לא מוכר את המוצר, הוא מוכר את עצמו.
ואז המוצר כבר במילה, זה כבר... אז זה... הכוח הגדול של הביזנסמן,
זה לא היכולת
שהוא
שלו,
משווק את עצמו, ואחרי שהוא משווק את עצמו, הוא משתק לך את המוח. יודע, אם הוא אמר, אז הוא בטח יודע. ואפילו על המחיר אתה...
אתה לא
מתווכח. אתה מתבייש להתווכח.
הוא אוטוריטה.
ברור,
אני כל כך יודע את זה, עברתי את זה
בחיים. ולכן, עכשיו זה הטבע, וזה נקרא טבע הקטנות התבטא לפני הגלות. אז כשאני הייתי בפני עצמי, חשבתי שאני מומחה גדול. כשאתה בא מולי ואתה מומחה גדול, אז אני פתחו פתאום מהבית הביטחון, ואני מרגיש שאני באמת לא שווה כל כך. כאן הפער בין השר הממונה, השר האמיתי, לפקיד הממונה, זה כמו נגיד, כמו שתגיד, בין ראש ממשלה לאיזה פקח בעירייה. הפערים הם עצומים. אבל כל זמן שלא היה, כשלא בא השר, אז אני הייתי. פתאום עכשיו הוא מרגיש את האפסיות שלו בצורה כל כך חריפה, עד שהוא מתבייש, הוא מרגיש כמה זה שטויות מה שכיבדו אותו. הוא מכיר את הבלוף הגדול, זה כי כשמכבדים אדם, הוא תופס שזה בלוף הכבוד, יש לו בושה מאוד מאוד גדולה.
אם אבל היה לו את ה... בוא נגיד איזה... אותו פקיד, היה לו באמת את, את הגדולה הזאת, אז כבר לא היה בושה.
נכון, זה הנקודה. עכשיו, ההכרה שעכשיו הוא פתאום מתאפס על עצמו, והוא תופס כמה אני כלום, אז הוא נעשה עוד יותר בטל לגמרי, ואז הוא אומר, זה כמו שאתה צוחק עליי, ואתה קם בפרמי, אני יודע שאני כלום, כאילו אתה לא אגלי, הכבוד שנותן זה כאילו אתה לא אגלי.
זה מפיס סיפור מלך בענב, שככל ששקעו אותו יותר ככה ויותר...
נהיה יותר ענב.
יותר בענב, מתבייש יותר.
עכשיו רבנו אומר כאן עוד נקודה מאוד מאוד, קודם כל זה תפיסה ביחס של כבוד לבני אדם. עכשיו בוא נראה כאן רבנו מסביר, נקודה עמוקה, אנחנו ניכנס ישר לתוך הדברים. רבינו אומר ככה, עיקר הכבוד זה רק מהדיבור. מה הפירוש? בוא נראה את מה שרבינו מסביר. הוא אומר, איבר מהאדם כגוניירת אינה יכולה לחלוק לו כבוד, כי גם אינו ניכר ביד עצמה תבנית האדם, וכן אפילו פני האדם אינו מיוחד לאדם בעצמו, כי נמצא כי גם חיו שיש לפני האדם, כי גם כאוף באיזה גדר האדם. כשאומרים על פלוני, לא נשמע למשל שהוא חכם. אז הוא מרגיש טוב. למה הוא מרגיש טוב? כי יש לו חוכמה או כי הוא חכם. רואים על פלוני שהוא נגר אומן. הוא לא... נגיד אפילו, יש לו ידיים טובות מאוד מאוד. הכבוד שלו זה לא שהידיים שלו אומר, אני הגדול שיש לו את הידיים טובות. זאת אומרת, כל האיברים של האדם שמוסיפים לו כבוד, זה לא העבר בעצמו, אותו איבר, אותו יד, אותו רגל. זאת אומרת, אם זה שלי, אז זה אני, אז אני משהו מיוחד. אנחנו לא שמים לב לזה. כשאנחנו משתבחים על איזה נקודה שבאנו, אנחנו לא שמים לב שבעצם ישנה נקודה אצלנו שהיא נקודה מוצלחת. זה לא הופך אותי עדיין למוצלח, יש בי נקודה מוצלחת.
אז זה באמת...
איפה, שתכם, איפה ההנאה של הכבוד שאני מקבל ההנאה של כבוד? שאני מרכבה שיש לי את זה וזה שלי, אז זאת אומרת, אז אני גדול. אז כמו השיר, מה אתה מכובד? כי יש לך כסף, אבל זה לא אתה, זה הכסף, מה? מה ראש תמיד אומר? אדם הולך עם דרגות, או הולך עם איזה בגד. אם אתה במקלחת, אז אתה מוריד את זה, זה הכל אותו דבר. זאת אומרת, כל האמצעים החיצוניים שדרכם אנחנו מכירים ומעריכים ומכבדים, זה עדיין לא אתה. ואדם שכן, ואנחנו אומרים במציאות שאדם כן מרגיש מכובד, הוא משייך את היד או את הרגל או את השכל או את העיניים או את האוזניים או את החוכמה, שכאילו זה הוא עצמו, ולכן הוא יכול ליהנות מהכבוד, מה שבאמת זה לא. רק את ההבחנה בין אני לבין החפץ, את זה הוא לא מבחין.
אבל זה לא, מי הפעיל את היד, מי הפעיל את הרגל, מי הפעיל, הוא עצמו הפעיל.
כן.
כן, הוא.
כן, אבל התוצאה של ההפעלה...
אמת, את צודק. אבל מה הוא אומר? נגיד לך שיש לו ידיים טובות.
האם נגיד, זה מספיק שיש לו ידיים טובות?
זהו, הוא באמת אתה מכובד? יש לך ידיים טובות. אתה חכם, אבל יש לך הרבה חסרונות אחרים. נגיד, אתה חכם, לא אתה נגיד. פלוני חכם, אבל הוא גם גאוותן. פלוני חכם, הוא גם עצלן.
אבל דבר מסוים
שקם
אותו,
שיפרו אותו... לא, אבל תשים לב, עכשיו הוא, כשתתבונן טוב בעומק, שהוא שמח, הוא נהנה מן הכבוד, הוא לא נהנה מהכבוד על אותו פרט שהוא טוב. הוא מרגיש שהוא טוב, בגלל הפרט אז הוא טוב. אבל באמת זה לא המציאות.
הפרט הוא חלק ממנו, מחילה, הפרט הוא חלק ממנו.
הפרט הוא חלק ממנו, אבל לא משייך שפרט מסוים אצלו טוב. אני טוב בגלל הפרט הזה. הוא כבר לא רואה את שאר הדברים. אני מיוחד...
הוא לא רואה גם את הדברים
הטובים. כן, הוא אומר, אני מיוחד בגלל הפרט הזה, הוא מרגיש את כל כולו בנוגח. הוא לא ירגיש ש... הוא לא ירגיש בהרגשה הפנימית שלו שאני קטן, אבל נגיד, במתמטיקה אני חזק. הוא לא מרגיש ככה, זה לא הרגשה של מתמטיקאי מוצלח.
הוא לוקח את כל המכלול ואומר שבהכל הוא טוב.
הוא בלי לה...
הוא משליך על הכל.
הפרט דוגמה, הוא משקרים אותך על היד, איזה ידיים טובות יש לך?
כן.
אז שזה מהפרט, דווקא שאדם יחשב שהפרט הזה, הקדוש ברוך הוא, אם אני יש לי ידיים טובות, הקדוש ברוך הוא חנן אותי. אז זה לא שלי. אז מה
הכבוד שלי? לא, זה עוד נקודה שנייה, זה עוד נקודה, חילה, זה עוד נקודה. הנקודה, אני רוצה לחדד את זה, נקודה עמוקה
ש...
שנייה אחת, שנייה, שנייה, אני רוצה כאן, זה נקודה עמוקה ואני רוצה לחדד אותה. אנחנו מורגלים בחשיבה שלנו, בגלל פרטים שיש בנו או אין בנו שהם מעולים, להפוך את עצמנו בהרגשה, בתחושת חזה נפוח, שאנחנו משהו מיוחד. ולא מייחדים שהפרט הזה הוא דבר מיוחד. הפרט הזה הוא מיוחד, במקרה הזה הוא אצלי. תן דוגמה, נניח, אם תיתן, נניח שאתה תיצרת איזה מכשיר, משהו מאוד מאוד מיוחד, ונתת לי להשתמש. אני לא ארגיש שאני מיוחד, כי יש לי מכשיר שהוא מכשיר. אבל במציאות, באיברים או בפרטים שהטובים שיש לנו, לא מרגישים שיש לנו פרט טוב, מרגישים שכולנו חתיכת טוב. מה הבעיה עם זה?
כמו שאדם שנוגע על איזה רכב מפואר, זה בעצם רכב, הוא קנה את הרכב הזה, הוא מרגיש עכשיו ברכב הזה שהוא יצר את הרכב הזה. הוא בא לחברה, הוא עכשיו מרגיש על
כביש,
לא, אני...
זה דוגמה ממש נחרצת לעניין הזה, שהוא כבר לא שם לב לכל הדברים, אתה מסתכל על זה, עכשיו ככה.
והיה הוא גם חושב מה אחרים מסתכלים עליו.
בגלל זה, טוב, אז זה המרכיבים שיוצרים את הכבוד, כי אם לאחרים, מה אכפת? מה זה משנה?
למה הוא לוקח את האוטו דווקא הזה, בשביל שאחרים ייתנו לו את הכבוד בגלל האוטו, לא בגללו.
לכן... יכול, אבל יכולים לקבל כבוד הזה, רוב העולם חי ככה. אבל רבן אומר, זה, החשיבה היא חשיבה שטותית וטיפשית. כי באמת זה לא כבוד. זה יש לך פרט. מהו כבוד? האדם. אומר רבנו, יד זה לא האדם, השכל זה לא האדם, הרגליים זה לא האדם, המהות של האדם זה האדם. הנפש והפנימיות של האדם זה האדם. צריכים את כבוד לאדם. מה זה אדם? כתוב, ויהי האדם לנפש חיה, וכתוב, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. זאת אומרת, לפני שהקדוש ברוך הוא נפח באדם את הנשמה שלו, אז הוא היה חתיכת בוץ, עפר מן האדמה. מה הפך את הבוץ הזה לאדם?
נפח בו.
נפח בו את הנשמת חיים. אז מה זה האדם? זה האדם. לא ידיים, לא... האדם, הנשמה שלו, האני שלו. אומר רבנו, באדם המתייחד באדם, דבר שנקרא מאפיין אדם, שזה רק אדם ולא משהו אחר, זה הדיבור של האדם. כי בזה האדם הוא נבדל, מכל הבריות, זאת אומרת, לא בגלל הדיבור שלו יפה או לא יפה, אלא בביטוי, איך יוצא הביטוי של אדם במבדיל, במאפיין, המבדיל את האדם מכל היקום.
זה כמו מוזיקה.
זה כוח הדיבור. אומר רבנו, והדיבור עצמו זה הקדוש ברוך הוא. כמו שכתוב.
אבל שאלה אחרת.
עוד רגע, שנייה. כמו שכתוב, רבנו מכיחה, החל גימטריה עדני, שם בדנות, א' ד' נ' ו' י'. אחד זה גימטריה עדני. הדיבור של האדם זה האחד, כמו שכתוב, פסוק, אדוני שפתי תפתח ויגיד אתך. עדני זה שפתי תפתח. זה שהשפתיים שלי מדברות, זה עדני, זה עדני. זה מתלבש באיזה כוח הקדוש ברוך הוא. עכשיו, ילד קטן שבא מהגן, והוא בא וקשקש וקשקש וקצת נמצא וגועש, הוא... כשאנחנו ניתן לו לזה, איזה יופי, הוא באמת מרגיש מילוי, כמו שהוא המציא, לא יודע מה, המציא את החללית. הוא מרגיש מילוי. אבל באמת זה טיפשות. אבל מבחינתו הוא לא מרגיש. ככה אנחנו מסתובבים עם העניין של הכבוד. ולכן אנחנו לא מרגישים שזה טיפשי העניין של הכבוד. אבל צריך לדעת שרבנו אומר שענווה היא דבר מאוד עמוק וקשה מאוד לדעת מה זה, מה הפירוש. אומר רבנו, מי שמרגיש שלמה זה לא מוצלח, שפל, כלום, זה לא יכול להיות בן אדם כזה. האדם הזה הוא לא חי. הוא לא חי. מי שלא מרגיש שיש בו איזה עוצמה, יש בו כוח ויש בו יכולת. וכאן נגיע לשילוב שאמר קודם יוסף, לדעת ככה. אני לגמרי כלום, והשם הוא הכל, ואני חתיכה מהשם. אני לגמרי כלום, והשם הוא הכל, ואני חתיכה מהקדוש ברוך הוא, ולכן.
הכלום והמלך,
יפה, ועכשיו, נמצאת אומר ככה, אם אני אזכה להתבטל, לזכות להתבטל לגמרי למלך ואני כלום, אז זה עבד המלך, מלך. אבל אם חס וחליל אני רוצה לקחת כבוד לעצמי, אז אני נפרד מהמלך. אם אתה נפרד מהמלך, אז אתה באמת כלום. אני חוזר.
אתה לא עבד.
אז אתה לא עבד המלך, אז אתה ישות דברי, אתה כלום. אני חוזר. אם אני כלום והמלך הוא המלך, אז אני משרת של המלך, אז יש לי חשיבות בתור משרת של המלך, אני חתיכה מהמלך. אבל אם חס ושלום רוצה לקחת כבוד לעצמו, אז הוא נפרד מהמלך.
הוא תגידו לקחת חתיכה ממנו.
נפרד מהמלך, אז אין לך כלום. עכשיו אנחנו מבינים למה אומר הקדוש ברוך הוא אצל בעל גאווה, אין אני והוא יכולים לדור במקום אחד. בגלל שאם הוא בעל גאווה...
הוא
תגיד
את עצמו.
אז אין מצב כזה.
אבל יש שאלה אחרת.
כן.
בוא הפוך אני שואל.
כן.
בוא אחד שיש לו במה להתגאות ובמה להתפאר.
כן.
והוא חושב שהוא כלום.
כן.
ומתוך זה הוא נמצא במצב שהוא לא יכול לעשות, הוא לא יכול לבצע, הוא לא יכול להתקדם. עכשיו, יש לו את הידיים, יש לו את היכולת לדבר, הוא עומד בפני קהל, והוא מרים אותו, אבל הוא הולך הביתה, והוא לא מרגיש שהוא שווה שום דבר.
טוב, מאוד. שאלת שאלה במקום. ולזה אמר רבנו, שצריך מאוד מאוד חוכמה לדעת להיות ענוותן. פירוש.
כי פה זה לא הענווה, זה גם חוסר יכולת.
זהו, זה לא נקרא ענווה.
זה לא נקרא ענווה.
זה נקרא, בלשון חסידות, קטנות המוחין וגדלות המוחין. מוח גדול ומוח קטן. מוח קטן זה מוח חסר יכולת. אין, אני לא יכול. כל דבר הוא צר, הוא צר אופקים. אני לא מסוגל, אני לא יכול. אין לו רחבות הדעת. קטנות המוחין זה אומר ששורה עליו הדין. לא שורה עליו הרחמים של השם יתברך. זה הוא נמצא במצב של צמצום. וכשאדם מוצא את עצמו במצב הזה, הוא חייב, אבל הוא חייב, 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 להגדיל את המוחין שלו, להגיד, אני הכל. איך אתה הכל?
איך אני הכל?
כי השם יתברך הוא הכל, ואני בטל אליו, אז אני הכל. מה, אני לא יכול זה? למה לא? השם יכול הכל. שים לב.
לא שמייחס לעצמו את הצלחות.
אני כלום, השם הוא הכל, ואני בטל אליו. אז מה הבעיה של לעשות? לזה צריך גלגל את המוחין, בגלל...
אבל זה בדיוק, איך אתה עושה את זה?
ככה, כמו שאמרתי, תכף. הרי אנחנו רואים, רבנו אומר ככה, נשים וקטנים מקפידים מאוד על כבודם. למה? כי יש להם רגשי נחיתות. ושם זה בא.
איך אבל אתה מתמודד עם זה?
תכף.
יש לי בעיה כזאת.
מגדילים להם את המוחין. בגלל שיש להם רגשי נחיתות, לכן הן זקוקות מאוד לכבוד. ואנחנו צריכים להרים להם את ה... להוציא אותם מהרגשי נחיתות. עכשיו היה לי סיפור.
אני עכשיו יש לי סיפור כזה.
עכשיו היה סיפור.
כל החיים יש סיפור כזה.
לא, לא, אבל זה סיפור ש...
שם עובדים, אברהם ושרה. היו במצב בעייתי מאוד מאוד ביניהם. ברוך השם שמזל, קצת דיבורים, קצת טיפולים. התחיל המצב להיות טוב. היום... היום בבוקר קיבלתי מידע, נקרא לשרה, קיבלתי מידע ש... שהילדים שלה, היא כתבה לילדים שלה ברכות בבוקר, לפני שיצא מהבית כנראה, הם הלכו לכיתה וכל אחד קיבל פתק עם ברכה. היא חוזרת בצהריים, היא רואה בגב הפתק, שהילדים מחזירים לברכה, מה שזה היה דבר שלא... לא היה קיים במחוזותיהם. היא מאוד מאוד הייתה מאושרת, היא חשבה שהילדים כתבו את זה, הייתה מאוד מאוד זה. היא סיפרה את זה לבעלה, ראית מה שקרה, ופה בעלה עשה את הטעות. ואמר לה שהוא כתב.
שמעתי את זה.
טוב, היא אמרה לספר לי את זה. התקשרתי לבעלה ואמרתי לה, ולא היינו שפיקח היה, מה רע לשתות זאת? תן לה את ההרגשה הטובה שאני
מקדם. תן לה את זה כבר עד הסוף.
אז הוא היה פיקח, היום יש את היום הולדת. אז הוא אמר לילדים שיכינו לה, עשו לה יום הולדת יפה.
עשו לה הפתעה.
וכשהיא באה, היא הופתעה מהיום הולדת שהכינו לה, אתה יזמת? לא, זה יזמו שלהם. הייתה מאושרת מאוד מאוד. טוב, הם תכננו היום לאיזו יציאה מסוימת, והחליטה שהיא לא יוצאת. למה? כי היא סברה, נניח, שהוא יגיע בשעה מסוימת, נגיד בשעה 4, בשעה 5, ואז הם יוכלו לצאת בשעה 8, כי זה יום מולדת שלה. ונבח, הוא לא הגיע בזמן, הוא הגיע מאוחר. ואז הוא אומר, שרה, אנחנו יוצאים מהם, לא, 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 טוב, אין לי כוח, אני לא יכול למצאת. הפירוש שאני פגוע. עכשיו, בוא נבין מה קרה כאן. אתמול היא הייתה בקטנות המוחין, היא לא חשבה שמישהו מעריך אותה. גם לא הבנים שלה, שהיא מתמודדת עם כל הזמן, מה פתאום שיכתבו לי? הופתעה שפתאום כתבו לה, או שהם עשו להם מולדת. עכשיו, היא ציפתה, שבעלה, וזה מחלה שלנו, זה חיסרון שלנו הגברים, זה אמת, היא ציפתה שכיוון שיש להם מולדת, אז כבר בעלה כבר יעשה שמיניות, ויהיה שעתיים לפני הזמן, כי מה זאת אומרת, היום יש לנו יום הולדת. לא הגעת בזמן, כנראה, שהיום הולדת שלי לא מעניין אותך. נפילת סוכר. נפלה?
נשמית.
זה כלל
חשוב לה, אין עוד מידות שיכולה ללכת בעלה ולאהוב אותו, עוד גלמות שהוא יחיה עליו, בא בשעתיים מאוחר,
קודם כל השתמשנו מחילה, קודם כל השתמשנו רק במשל להבין את ה... חוץ מזה, שם הייתה סיטואציה מאוד מורכבת בכל הכלל של ה... לא סיפרתי את כל ה... מבראשית, את התקופה הארוכה של מה שהיה רחוק. עכשיו, מה קרה כאן? קטנו את המוחים. זה קטנו את המוחים. אז מה, זה מה שאתה עם את המוחה, מה קרה? נשרף העולם? לא הסתדר, הוא לא הלך עכשיו להסתובב ברחובות. אז הוא עבר עוד שעתיים, אוקיי? אבל זה לא משכנע את קטנות המוחין. את הקטנות המוחין זה לא משכנע. שאל אותי מה לעשות. אמרתי לו, תתקשר ותגיד שאתה מאוד מבקש ללכת. זה מאוד מאוד יוסיף לך. למה זה חשוב מאוד? כי בלי רכב, הוא מאוד רוצה ללכת איתי. עוד פעם.
להרים אותה.
להרים אותה.
הנחתה.
לא. הרמה. שם הרמה. עכשיו נבין. ברגע שהמצב הוא בריא, אז באמת לא נפגעים שדה, אז לא קרה כלום, אז לא באת היום, אז לא קרה, אז לא. אבל כשאני בקטנו את המוחים, אני רוצה שאתה תרים אותי. ובגלל אם אני נפגעת מזה שלא חיבדת אותי, זה בגלל שאתה מאוד מאוד חשוב אצלי. אחרת לא היה מעניין אותי שאתה לא התייחסת אליי. אם החוסר התייחסות שלך, וזה הטעות שלנו הגברים, שלא יודעים כמה אנחנו חשובים לאנשים שלנו. הטעות שלהם שהם לא יודעות להסביר לנו כמה אנחנו חשובים. רק דרך מלחמות ומריבות. אבל... הם לא יודעות להגיד, תשמע, אתה אור העיניים שלי, הם לא יכולים להגיד את זה, אבל זה שוב פעם בגלל הקטנות המוחין שלהם. אם היה להם מוחין וגדלות, שהם לא צריכים את הכבוד ממני, אז הם יכולים לכבד אותי. כשאני לא זקוק לכבוד שלך, אני אכבד אותך מאוד, כי אתה לא מפריע, אתה לא לוקח לי כלום.
השאלה, אתה יכול לדרוש כבוד? כבוד לא אתה יכול לדרוש, אתה רוכש.
אתה לא, תקשיב, אתה צודק. כבוד רוכשים לא דורשים. אבל.
קשה, אתה בא ישר, אומר את לך, בא להתכבד אותי. ואתה לא יכול לך לדרוש, זה מה עשה, ועושה לך דבר, ואתה לא יכול לכבד אותה.
אתה יצרן טקסטיל, אוקיי? אתה בודק את השוק, מה אנשים מבקשים בשוק? אתה אומר, מה חשוב לאנשים בשוק עכשיו? עכשיו חשוב להם מעילים. אתה לא תלך להם מעילים בגדיים עכשיו. זה לא העונה. עכשיו חשוב כבוד. עכשיו חשוב הערכה. ונבין שכולנו זקוקים לזה, רק אצל אישה, רבן אומר, זה לא סתם. רבן אומר, כיוון שהאישה מהמקום שהיא מגיעה, הנפש שלה מגיעה, היא מגיעה מאזור הכבוד. בשמיים, למעלה. היא מגיעה מאזור הכבוד. לכן זו נקודה מאוד רגישה אצלה. זה מה שאומר בדנ"א. זה נקודה במהות שלה שהיא נבראה באופן כללי, כן?
זה מהצלע, זה לא הכבד, זה כבוד.
הרבן אומר, מהאחר שמגיע הנשמה של הנפש של האישה, היא מגיעה מאותו מקום שכבוד מגיע. ולכן האישה מאוד מאוד רגישה לנושא הזה. ואני מתכוון לומר, ולכן היא מרגישה את החיסרון מאוד. אבל כמו שתחשוב, שנגיד שאתה בעל חברה, אוקיי? אתה בעל חברה. ואתה מצפה שהעובדים שלך יעשו את מה שהם עושים, שהם צריכים לעשות. ופתאום אתה רואה שמישהו, נגיד, אתה מקפיד שיגיעו בשעה 8 לעבודה. מישהו מגיע מגיע בשמונה ורבע, והוא עוד מדבר בטלפון, כאילו, הלו. עכשיו לא הרבע שעה מעניין. גבעת מאוחר, לא היית בסתר, אל תביא לי פתק מהאבא שבאת מאוחר. תרגיש לא נעים, קפל את הזנב, שב למקלדת. מה אתה הולך כאילו לא קרה כלום? אתה לא סופר אותי.
זה בדיוק ככה.
וזה ממש מפריע לבן אדם. זאת אומרת, גם אצלנו, בשטח שלנו, כשאנחנו מצפים ממישהו, אז החוסר יחס מאוד משפיע. הציפייה שלהם מאיתנו היא מאוד גדולה. לא דברים גדולים, ציפייה גדולה, אני מדגיש. לא דברים גדולים הם מצפים. את הקצת שהם מצפים, מצפים מאוד מאוד. ולכן חיסרון קטן שלא מתמלא בציפיות, אז הרגשה שלה,
קטסטרופה.
מתרגיש בהקצנה, זאת אומרת, אני לא שווה. ואף אחד לא יכול להרגיש שהוא לא שווה. אז היא נמצאת בקטנות המוחים. ואנחנו, התפקיד שלנו בתור גברים, להכניס אותה לגדלות המוחים. שהיא שווה, והיא חשובה, והיא מיוחדת, והיא צריכה לשמוע את זה פעם ועוד פעם, ואפילו יש לשמוע, לא, 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 לא צריך את זה. הם צריכים לשמוע את זה, כמה הן חשובות, וכמה הן טובות, וכמה יהיה אפשר בלעדיהם, והם... הם צריכות לשמוע את זה השכם והערב.
לא, בכלל.
כן.
הקטנות המוחים, זה בא מנקודה של אדם שהוא מחפש את הכבוד. אם הוא לא מחפש את הכבוד, אולי...
ואני אומר הפוך. בגלל הקטנות המוחים שלא מחפש כבוד.
אוקיי, אבל... אוקיי, האדם נופל לקטנות המוחים. איך הוא נפל לקטנות המוחים? בגלל שיש לו רדיפה, בגלל שהוא מחפש את הכבוד.
בוא נתרגם, מה זה קטנות המוחים. בסדר, נתרגם את זה לעברית. קטנות המוחים נקרא לזה חוסר ביטחון עצמית. חוסר הכרה בערך עצמי. תבין, אם אני רוצה כבוד ממך, זאת אומרת, חסר לי משהו שאני צרכן שלו ואתה הספק שלו, אוקיי?
אבל זה מגיע
מנקודה
של
הערכה
עצמית מסוימת, אדם...
אם אני יודע שאני מספיק חשוב, לא מעניין אותי מה שאתה חושב עליי. מה הוא חושב פעם ככה?
או שאני לא חשוב בכלל בכלל.
מה, את תתני לי כבוד? אני אתן לך כבוד.
אם אני לא חשוב בכלל בכלל.
מה?
אם אני חושב שאני לא חשוב בכלל, אז לא אכפת לי גם מה תיתן לי. אני לא חשוב. אם אני לא חושב, אני מבוטל, אז מה, תתן לי, לא תתן לי, זה גם לא חשוב.
או, עכשיו, שנייה, תשים לב. תשים לב לנקודה, יש כאן נקודה מאוד מאוד עדינה, נקודה מאוד מאוד עמוקה. כשאתה אומר, אני לא חשוב ואני לא צריך כבוד, זאת אומרת, אתה לא נזקק לכבוד, כי הכבוד הוא כלום אצלך. תבין למה? כי אתה לא מרגיש קטן בחסרון הכבוד. זה שלא מכבדים אותך, לא עושה אותך קטן, זה נקרא גדלות המוחים. אתה לא צרכן. אתה לא צרכן. אבל מי שהוא צרכן, זה מאוד קשה לו, בלי זה. זה האוויר שלו. זה בדיוק ההבדל בין קטנות המוחים לגדלות המוחים. ולמה חכמנו אומרים, אישה בעלה משמחה? כי זה התפקיד שלנו בתור בעלים משמח. אנחנו אלה שחייבים תמיד להגדיל אותה, לשמח אותה, להראות לה כמה היא חשובה. לצערנו, נשים, אני אומר את זה ואני מדריך גם את הבנות שלי, שהתחתנו, שתדעו, נשים לא יודעות להראות לבעל כמה חשוב להם הפרגון שלו.
נכון, מדחיקות.
ולכן גם הבעל לא יודע כמה חשוב הפרגון שלו, והוא מקמצן בזה. מה, סתם להגיד. מה זה משנה? סתם לשמח. הוא לא מרגיש צורך בזה. אבל היחס הזה הוא מאוד מאוד צריך. והדבר הזה הוא צריך להיות מאוד. עכשיו, מה המטרה? המטרה היא כדי שאדם יצא מהקטנות, ואז הוא יהיה עם עצמו, ואז הוא יכול לגדול. עכשיו, לפעמים מספיק משהו קטן. רחבנו אומר שכדאי להיות, אפילו לעשות מעשה שטות ולצנות, בשביל לצאת מן העצבות, אבל בשביל להתאפס. היה הרשל סטופר או סטופר. כולם, את הסיפורים הרשלה, גדלנו עליהם, נכון, הרשלה? הערך שלה הזה, זה לא היה סתם שויטה. זה היה צדיק גדול. הוא היה תלמידו של רבוך משבוש.
באמת?
אני בטוח שהמסכילים הם, של אותה דורות הם, הם שהפכו את זה לאיש של בדיחה. עכשיו, הוא היה בטחה של רבוך משבוש. למה צריך בטחה? רבוך משבוש היה, רבנו אומר, ש... נכדה בהשם טוב, הם מזרע דוד המלך. ודוד המלך תמיד היה לו לב נשבר. ותמיד היה צריך מישהו שיגביע להם את המוחין. מה הוא סיפר לנו, שהפעם הוא ברוך משבוס, הוריד את הראש ככה, כי לא זה דאגה או משהו. פתאום הוא רואה את רב הרשל, נמצא מתחת לשולחן, עם נר. אז ברוך משבוס אומר לו, איך של מה? מה אתה חפש? מה נאבד לך? אומר, לא. הייתי שהרבי הוריד את הראש, אמרתי, בטח נפל לכם אף, אני אחפש לכם אותו. הרבי חייך, ויצא, נכנס לגדלות המוחים מחדש. זאת אומרת, צריך למצוא את הדרך איך להגביה את השני. ולהגביה את השני זה דבר גדול. היה בזמן רבנו, יהודי צדיק, בעל מופת גדול מאוד, כמדומה שקראו לו רב לייב. אבל הוא היה בעל מופת בצורה לא רגילה. היה עושה מופתים בלי שום מגבלה. והצדיקים באותו דור הקפידו עליו מאוד. ואמרו לו להפסיק, והוא לא הרגיש צורך להפסיק. וקיצור, פעם אחת כמינה גיימים מהם, השכיבו אותו ונתנו לו מאחורה, והוא נכנס למראה שחורה. הוא נכנס למראה שחורה, ואיבד את כל המדרגות שלו. וכבר לא יכולים להוציא אותו מזה. עד שרבנו, הוא בא לרבנו, רבנו שיחק איתו ושיחק איתו וסובב אותו וסובב אותו וסובב אותו, עד שהחזיר לו את המוחין. פעם רבנו עשה איתו בעגלה, ועברו דרך איזה יער. אז רבנו אמר לו, רב לייב, אני צריך מקווה. אין בעיה. ירד מהעגלה, לקח את המקל, עשה עיגול ביער, ונהיה מקווה. רבנו ירד לטבול. רב לייב גם רצה לטבול אחר כך, רבן אמר לו, זה לא שלך. זה מקווה שלי, לא שלך. אנחנו לא טובים במקווה הזה. מה עשה לו רבנו כאן? מצד אחד הגדלתי אותך, אבל שמרתי עליך. שלא תתבלבל. זה הנקודה שגם כשמגדילים את המוח מאוד, אסור להשתחוות. תגדיל את המוח, אבל אל תשתחווה. תגדיל. ראיתי היום איש אחד. אני מכיר את האיש ואת שכו ואת המשפחה ואיך היא בנויה וכמה ההשפעה של האבא על הילדים מאוד מאוד חלשה. אחת הסיבות היום ראיתי, זאת אומרת ראיתי זה כבר כמה פעמים, ילד בגין 5, 6, כתה א', קדם עד 6, 7, אבא בלי עין הרע, תמיר ונעלם, גבוה, והוא סוחב את התיק הקטן של הילד. למה אתה סוחב לו את התיק? כי למה? אתה יודע, אין לו לרכך החופשי, על מי מנוחות יללן, ואבא צריך לסחוב את התיק, למה אתה סוחב לו את התיק? אתה לא רוצה שהוא יתעכב וכו', תגיד לו, הוא יתעכב, ומה אני אעשה איתו? אתה יודע מה עשית פה? עשית אותו נכה ואותך כפוף. לא הגבעת אותו, התכופפת אליו ונשארת, הוא נשאר קטן וגם אתה נשארת קטן, נהיית קטן. לא הרמת אותו, לא אמרת לו אתה יכול ואתה צריך בזה מה שתעשה, לא אני אעשה במקומך, אחר כך אתה צריך הרבה דברים לעשות במקומו. אז מצד אחד צריכים להגדיל את המוחין, צריכים להגביע אותו ולרומם אותו, מצד שני לשמור אותו בפרופורציה, והשם בהחזקנו שנזכה לעובדו בלבב שלם.
חזק הוא ארוך.
אתה לא כותרת?
לא עכשיו, רגע.